ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
שלום לכם. חברת דירוג האשראי פיץ' אישרה השבוע מחדש את הדירוג של ישראל ברמה של A+, אך הורידה את התחזית של הדירוג לשלילית. במשרד האוצר נשמו לרווחה ובצדק. כלכלנים רבים צפו שפיץ' תלך בדרכה של מודיס ותוריד את הדירוג של ישראל, מה שכאמור לא קרה. אז אפשר לומר שיצאנו בזול. בהודעה של פיץ' כמעט ולא תמצאו מחמאות למשק הישראלי, אלא בעיקר עזרות וביקורת. הזינוק בגירעון, המצב הרגיש של הממשלה ואפילו חוק הגיוס לא נעלמו מעיני החברה, ועדיין הדירוג נותר כפי שהוא. האם מדובר במזל או חיבה מיוחדת לישראל? על זאת ועוד נדבר עם האורח שלנו היום. שלום גיל כהן, סגן החשב הכללי במשרד האוצר, תודה שהגעת אלינו.
שלום סוניה, בוקר טוב, תודה.
אז קודם כל, לטובת מי שלא מכיר, ספר לי קצת על יחידת החשב הכללי במשרד האוצר, מה בדיוק אתם עושים? ומה תפקידך?
בטח. אז אגף החשב הכללי הוא בעצם ה-CFO של הממשלה. למעשה, הוא אחראי על כל הפעילות הכספית של הממשלה, שזה אומר ביצוע תקציב, נכסים והתחייבויות, בהקשר הזה ניהול החוב הממשלתי, ניהול התזרים. כלומר, הוא ממש ה-CFO של המדינה, ובהקשר הזה אני סגן החשב הכללי, שאחראי על תחום המימון, למנהל חטיבת המימון, שלמעשה החטיבה אחראית על ניהול החוב, ניהול החוב הממשלתי, ניהול תיק החוב של טריליון שקל. אני בחטיבה
של טריליון שקל
תיק חוב, אני בחטיבה הזאת כבר 18 שנה.
כלומר, אפשר לומר שראית הרבה משברים.
ראיתי הרבה מאוד משברים.
אפשר לומר שזה המשבר החמור ביותר?
מבחינת היקפי המימון, בהחלט כן, זה היקפי המימון הגבוהים שראינו. אנחנו כרגע מתקרבים להיקפי הקורונה, למרות שאין מה להשוות לדעתי בין הקורונה למשבר הזה, נדבר על זה אולי בהמשך. וזו, אנחנו אחראים בעצם למעשה על גיוסי החוב, אחראים על ערבויות מדינה, כל מה שקשור לקרנות לעסקים קטנים, יצואנים, ביטוח, כל מה שקשור לאספקטים המימוניים של פעילות הממשלה.
וגם, בין היתר, על הקשר עם חברות דירוג האשראי.
נכון.
אוקיי, אז נתחיל לדבר על זה. פיץ' הורידה השבוע את תחזית הדירוג, אבל כן השאירה את הדירוג עצמו ללא שינוי. הוא קל לכם?
אנחנו למעשה ביום, כבר הייתי אומר, אחרי הזוועות של השביעי באוקטובר, כבר בשמינים, מבינים שחברות הדירוג תצטרכנה להתייחס באיזושהי צורה נקרא לזה, לאירועים בארץ, לפרוץ המלחמה, ולמעשה מה שקורה מיד, וזה כבר ידוע, בעצם אנחנו בפיץ' ובמודיס מקבלים די מהר מה שנקרא נגד מעקב שלילי, מעקב שלילי שלמעשה אומר שבמודיס 3 חודשים ובפיץ' 6 חודשים הם הולכים לעקוב מקרוב אחרי הכלכלה הישראלית, ולמעשה להחליט האם הדירוג יורד או נשאר על כנו. במעקב שלילי רוב הסיכויים שהדירוג ירד, סטטיסטית הסיכוי הוא מעל 50%. S&P מתנהגת טיפה שונה, ואולי נדבר עליה בהמשך, אבל פיץ' למעשה אחרי מודיס, אחרי 3 חודשים, אנחנו מכירים למעשה הורידה את הדירוג שלנו מ-A1 ל-A2, כלומר ל-A, מ-A+ ל-A לצורך העניין, ופיץ' החליטה למעשה להשאיר את הדירוג על A+, ולמעשה לתת תחזית שלילית, שזה אומר שבשנה, שנתיים הקרובות, היא תעקוב אחרי הכלכלה, זה נותן לנו אופק זמן ארוך יותר בהקשר הזה, תוך כדי אמונה שבשנה, שנתיים הקרובות, הכלכלה תתאושש. אני חושב שגם הדוח של פיץ' מתייחס לחוזקות הכלכלה, הוא מדבר על, נקרא לזה, הדברים החזקים בכלכלה. בסוף, מה שמדורק צריך לזכור, זה היכולת של הממשלה להחזיר את החוב החיצוני שלה, את החוב המתחי שלה. בהקשר הזה, מדינת ישראל עדיין צריך לזכור חזקה, כלומר,
כן.
עדיין יש פה עודף יצוא, כלומר, עודף בחשבון השוטף, יש פה יתרות מתח גבוהות בבנק ישראל. כלומר, יש פה יכולת של הממשלה לגייס כסף, וזה מאוד חשוב.
דווקא בדוח שאני ראיתי של פיץ', אני ראיתי שבאמת יש, לצד המחמאות, יש לא מעט ביקורות ועזרות, שמתייחסות גם לניהול הממשלה, גם למצב הפוליטי, למצב הביטחוני, ואפילו חוק הגיוס, אני חושבת, לא נעלם מיני כלכלני החברה.
נכון, חברות הדירוג למעשה...
אז אתם בעצם הופתעתם, הוקל לכם, נשמתם לרווחה, איך היית מגדיר את זה?
אני חושב שהעובדה שהם השאירו למעשה את הדירוג על כנו, רק נתנו נגטיב, מה שנקרא תחזית שלילית, נגטיב אאוטלוק, אני חושב זו בשורה טובה, שתיתן למעשה מה שאומרים פיץ', בוא נראה, ניתן עוד זמן, ניתן לכלכלה למעשה להמשיך, ונראה איך הדברים מתפתחים. ואנחנו מקווים לפחות שהדברים, מה שנקרא, כמו שיראו משברים קודמים, שיהיה איזשהו ריבאונד בכלכלה והדברים יתפתחו. סך הכל כרגע הנתונים הכלכליים היבשים נראים סבירים סך הכל.
מההודעה של פיץ' אפשר ללמוד איך הם תופסים את המצב, האם הם תופסים אותו באופן שונה מהראייה של מודי'ס?
לא, אני חושב צריך להסתכל לסמנטיקה בין החברות, ופה אני יכול להכניס אותך טיפה לדיאלוג שלנו עם החברות. לכל חברה יש מתודולוגיה שונה לצורך העניין, וכל חברה נותנת נקודות שונות לדברים, לגורמים שונים.
אז בהינתן אותו מצב, אנחנו רואים באמת שתי חברות דירוג נותנות החלטות שונות לגמרי.
נכון. חברת בעצם מודי'ס הלכה על קו זהיר יותר, ולמעשה מורידת דירוג שלנו בנוטש אחד עם תחזית שלילית, ועוד שפיץ' וגם S&P דרך אגב משאירות את הדירוג על כנו ובעצם רק נותנות תחזית שלילית, וזה קשור מאוד למתודולוגיה. אני יכול להגיד שאנחנו כאגף חשב כללי משקיעים הרבה מאוד זמן בחברות הדירוג, מה שנקרא כמעט על בסיס יומי.
השיחות האלה עוזרות?
אני חושב שבסופו של דבר חברות הדירוג רוצות לראות שיש פה, נקרא לזה, שיש מדיניות כלכלית, שיש אופק כלכלי, שיש ניהול נכון, שכל המובנים, אם זה בהקשר שלנו כמובן תיק החוב, בסוף מדורג החוב הממשלתי, אותו תיק של טריליון שקל, אז מבחינתנו חשוב לנו מאוד באגף החשב הכללי להראות שהתיק מנוהל בצורה אחראית, רצינית, שעקום הפירונות מתנהל בצורה סבירה, בצורה טובה, מיטבית, וזה מה שחברת הדירוג בודקת בסופו של דבר. ועוד הפעם, חברת הדירוג פיץ' ציינה את העובדה שלמדינת ישראל יש יכולת גיוס בשווקים, ושזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי בסוף זה מה שהראינו עד עכשיו במלחמה. מפרוץ המלחמה למעשה גייסנו 191 מיליארד שקל.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת על זה. איך אתם מגייסים? אתם מגייסים בעיקר בשוק המקומי.
כן, בעיקר בשוק המקומי. למעשה מה שעשינו...
יש לך את התמיל באחוזים?
בטח. מבחינת מה שעשינו ממה שנקרא באותו שביעי באוקטובר ארור, אנחנו למעשה מבינים כבר יום למחרת, שאנחנו למעשה כבר למעשה באותו ערב, אנחנו במרכזים ישיבת הנהלת חירום באגף החשב הכללי, ומבינים שאנחנו הולכים לקראת תרחיש גירעון גבוה יותר ב-2023, ובטח ב-2024. אני מזכיר שעד אותה נקודה, הגירעון הצפוי הוא באזור ה-2%, פחות או יותר, סך הכל שנה משעממת במובן מסוים.
כן, איפה 2% ואיפה אנחנו היום.
בדיוק. ולמעשה אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להביא כסף, והרבה. דומה לקורונה, אבל שונה מאוד. אני מזכיר, בקורונה אנחנו בריביות אפס, במצב, נקרא לזה, משבר בינלאומי. מדינת ישראל דווקא נראית טוב יחסית לעולם בקורונה, עם החיסונים המוקדמים וכן הלאה. ועוד פעם, ללא עליות גיוס כמעט. פה למעשה אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להביא, אנחנו, מה שאנחנו עושים באופן מיידי, מכפילים את הגיוס בשוק המקומי השכיר, פי שתיים, משני מיליארד לשבוע לארבעה מיליארד בשבוע, תוך כדי דיאלוג מתמיד עם כל הבנקים, הזרים, המקומיים, המשקיעים. אני יכול להגיד שכבר בשביעי באוקטובר אנחנו מרימים טלפונים ומדברים עם כולם, כל המערכת, גם המקומית וגם הבינלאומית, אז אנחנו מכפילים בשוק המקומי ומגייסים ארבעה מיליארד שקל לשבוע, ובשווקים הבינלאומיים אנחנו למעשה משתמשים באותם קשרים עם המערכת הבנקאית הגלובלית מהמשקיעים, ואנחנו למעשה מגייסים 20 הנפקות פרטיות. ובהקשר הזה אנחנו מצליחים לגייס בהנפקות פרטיות, שזה אומר הנפקות בחול באופן פרטי, אנחנו מגייסים כמשהו כמו 33 מיליארד שקל, שזה הרבה מאוד כסף. בשוק המקומי דרך אגב כ-120 מיליארד שקל, פחות או יותר, עד עכשיו, משפרוץ המלחמה. ולמעשה, ועוד דבר, אנחנו ארגון הבונס, שגם מכירים אותו, והוא קיים משנות ה-50, אותו ארגון שלמעשה מנפיק אגרות חוב, בעיקר ליהדות ארצות הברית, אז הארגון הזה מכפיל את קצב הגיוס שלו, ומביא כמעט עוד מיליארד דולר בכמה שבועות. למעשה אנחנו נותנים גז גם בשוק המקומי, גם בשוק הבינלאומי, ורק לאחרונה בעצם הנפקנו הנפקה ציבורית בשוק הבינלאומי, אותם 8 מיליארד דולר. לא פרטית, ציבורית, אותם 8 מיליארד דולר. אני חושב שחיכינו שהתנאים בשווקים הבינלאומיים יהיו תנאים ישתפרו. כי אם את זוכרת, פרוץ המלחמה, אנחנו רואים עלייה חדה מאוד בצורות, עלייה בשער חליפין, עלייה ב...
שזה היה קשור לא למלחמה, זה עוד היה לפני המלחמה, אבל זה היה קשור לרפורמה המשפטית והיא היציבות הפוליטית.
נכון, בדיוק. אבל המלחמה הייתה עלייה מאוד מסיבית, כלומר, עלינו מאזור ה-100 וקצת נקודות מעל ארצות הברית לאזור ה-200. הייתה עלייה מאוד מאוד מסיבית.
מאז פרוץ המלחמה.
מאז פרוץ המלחמה.
ואיפה אנחנו היום?
היום אנחנו באזור ה-140-150 נקודות. כלומר, הייתה, מאז היה שיפור הדרגתי. אפשר לראות את זה גם בשער חליפין.
איזה דירוג זה משקף?
הם קשה מאוד, קשה מאוד. אני מכיר את הטענה שאומרת שזה משקף דירוגים נמוכים.
תשמע, אפילו בנק ישראל נדמה לי
כן, דיבר ואם מסתכלים,
ואמר שישראל באמת, נכון. שהדירוגים כרגע, אני לא זוכרת בדיוק מה הציטוט המדויק, אבל הוא התכוון לכך שהדירוג הנוכחי שנותנות לנו חברות דירוג האשראי, הוא מחמיא לעומת מה שאנחנו מדורגים בשוק.
כן, אם מסתכלים
בנתונים... שהדירוג שלנו הוא BBB.
כן, אם מסתכלים כן. בנתונים יבשים, נכון, אבל צריך לזכור שאנחנו כרגע לא במצב שאפשר להשוות את ישראל למדינה כזו, למדינה אחרת. אנחנו נמצאים כרגע במצב מלחמה. כלומר, מצב מלחמה זו אי ודאות מאוד גבוהה, ובסופו של דבר, כרגע אנחנו במצב זמני. זה גם משהו מאוד חשוב לזכור, וצריך להסתכל על המגמה. כלומר, המגמה הייתה שוק מאוד חזק בהתחלה, ואני חייב להגיד שביום ראשון של השמיני באוקטובר, זה שוק היה כמובן פיננסי, ואפשר לראות מה קרה בקרה בבורסות. אני יכול להגיד שאנחנו היינו צריכים להנפיק יום למחרת, והיה דיאלוג, האם, איך תראה הנפקה יום למחרת ביום שני. כלומר, אני מזכיר שבארצות הברית סגרו את הבורסה בספטמבר 11. פה זה לא קרה, הבורסה נשארה פתוחה, יצאנו להנפקה, הנפקה הייתה אפילו טובה, וזה נתן לנו את הביטחון, מה שנקרא, להמשיך. אבל עוד הפעם, מה שאמרת כל כך נכון, הדיאלוג עם המשקיעים היה מאוד מאוד חשוב. משקיעים וחברות הדירו כל הזמן.
אוקיי, ובכל זאת, בוא נחזור לאותה הנפקה. אתם גייסתם ובאמת התגאיתם ביקושים הגבוהים, ובאמת היו ביקושים יחסית גבוהים, אבל הריבית ששולמנו היא ריבית יקרה יחסית, גם יחסית לדירוג של ישראל. אז בעצם, האם ניתן לחמת כמה אנחנו משלמים יותר בעקבות העובדה שאנחנו מדורגים כרגע בשוק יותר נמוך?
כן. קודם כל, אנחנו משלמים יותר ריביות, אנחנו גם מגייסים יותר, אין מה לעשות. בסופו של דבר, צרכי המימון עלו, ועלו כנראה בצורה די חדה, מה שנקרא, בהתייחס לתחזיות לפני השביעי באוקטובר. אז בהקשר הזה, בוודאי שנשלם יותר ריבית. אני יכול להגיד שאם אני מתייחס לערב המלחמה, לאותם 200 נקודות וירידה ל-145 ערב ההנפקה, אני חושב שקודם כל היה פה שיפור. דבר שני, בסופו של דבר צריך לזכור שהיכולת של מדינה, וזה דבר שמאוד ירשים גם את חברות הדירוג, לגשת בכלל לשוק. הרי בסוף יש פה מדינה שנמצאת באי ודאות, כנראה ברמה גבוהה, ניגשת לשווקים ומצליחה לגייס 8 מיליארד דולר. ופה זה סיפור, אני יכול להגיד, כי אני אחד שעושה את זה הרבה מאוד שנים, והייתי בחדר של ההנפקות הזה כבר כמעט 18 שנה, אני נמצא בחדר שקורית בו ההנפקה, וההתפתחות של ספר המשקיעים, אותו ספר שרואים את המשקיעים שבאים ומבקשים לקנות בהנפקה, אז ויש ההנפקה הייתה 40 מיליארד דולר ביקוש. בסדר, ביקוש גבוה מאוד. השמות של המשקיעים בסופו של דבר, אני חייב להגיד, היו מאוד מרשימים. כלומר, כל המשקיעים הגדולים באים ורוצים להיכנס למה שנקרא לקנות את החוב הישראלי, ואני מתאר לעצמי שהם רואים בזה הזדמנות כרגע, הם קונים את החוב, הם יודעים שבטווח הארוך ל-10, 30 שנה, גם ל-5 שנים שהנפקנו, הם כנראה ירוויחו על החוב הישראלי, כי בסופו של דבר ההיסטוריה הראתה שהכלכלה הישראלית היא יציבה ואיתנה. מבחינתנו זה היה, כישראלי אני יכול להגיד, זה היה מאוד מרגש להיות באותו חדר ולראות את כל העולם מגיע ובעצם מבקש לקנות אותנו.
היית ממש באיזשהו
כן,
חדר?
כן, ממש okay. בחדר שרואים את הספר, את ספר ההנפקה נבנה. כמובן, את יכולה לתאר לעצמך שלפתוח הנפקה תוך כדי מלחמה.
כן, אז קחו אותי רגע גם לרגע שנודע לכם בעצם שפיץ' משאירה את הדירוג ללא שינוי. שמחתם? איך קיבלתם את הבשורה הזאת?
זהו, קודם כל, אני יכול להגיד שאנחנו בחשב הכללי בעצם
כי אני... באמת, גם אני חשבתי שבאמת הדירוג ירד, וכלכלנים רבים העריכו כך.
כן, כן. כלומר, אתה יודעת, אנחנו קודם כל ערוכים באמת לכל תרחיש, כי כמו שאמרת, עלייה בצועות והירידה בשווקים הראתה בהתחלה את התרחיש החמור ביותר בהקשר הזה, ומאז הייתה איזושהי התאוששות. אני חייב להגיד שמי שקראנו בחשב הכללי את הדוח של פיץ', ובטח את מכירה, ומשווים אותו לדוח של מודיס, כלומר, מה פיץ' אמרו בדוח שלהם לפני חצי שנה, הם אמרו, מתי נוריד את הדירוג? שתהיה פה הסלמה משמעותית בהתייחס למצב של השמיני באוקטובר, או שישפיע כמובן על המצב הפיסקלי. פיץ' כרגע לא רואים פה הסלמה, בטח לא, אם מסתכלים על כמות המגויסים למילואים וכן הלאה, יש פה, הפוך, יש פה איזשהו שיפור, השוק נראה להיות חסיד בסדר, כרטיסי אשראי, מי שזוכר את אמצע אוקטובר, כמובן השווקי, הכל סגור, כלומר הדברים נראים מאוד רע. אז בהקשר הזה הייתה לנו תקווה, כמו תמיד, עשינו את כל מה שאפשר בגף החשב הכללי, אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד בדיאלוג הזה, ומשקיעים גם לספק את הדברים, כלומר לתת תמונה של הכלכלה בכל רגע נתון, וזה מאוד חשוב, גם את הדברים החיוביים, אבל גם את הדברים השליליים, כל הזמן לתת וליצור את הדיאלוג הרצוף.
ועד כמה כותרות העיתונים משפיעות על החלטות החברות? כי אתם משקיעים באמת את המאמצים כדי לשכנע את חברות דירוג האשראי שהמצב הוא טוב, מצב שהכלכלה שלנו היא חזקה. לעומת זאת, אנחנו רואים באמת באמת כותרות, הרבה פעמים כותרות יותר שליליות, ביקורתיות, וזה באמת התפקיד של העיתונות בהרבה מקרים. הכספים הקואליציוניים וחוק הגיוס, ואנחנו רואים מה קורה בממשלה, וזה גם משפיע בעצם?
אני חושב שפחות. אני חושב שפחות. חברות הדירוג יש להן מתודולוגיה, מי שמכיר, מאוד סדורה, כלומר, מכניסים ממש את הנתונים, יוצא איזשהו טווח דירוג, ולמעשה, ואז האנליסט למעשה לוקח את הדבר הזה, ובעצם יש ועדה שמקבלת החלטה. אני חושב שפחות, כלומר, אני מכיר אותם בדיאלוג היומיומי, הם חבורה מאוד מקצועית, כלומר, השאלות מאוד מקצועיות, mm-hmm. השאלות הן מאוד כמותיות, כלומר, זה דבר שהוא, אני עובד איתם הרבה מאוד שנים, וזה חבר'ה מאוד מאוד מקצועיים.
אוקיי, mm-hmm. okay. אנחנו התעוררנו לבוקר שיש שיבושים, שיבושי תנועה כבדים, ומדברים, יש יותר ויותר סיכוי לאיזושהי תקיפה איראנית, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל גם בנק ישראל התקן את הבנקים, שאולי צפויה איזושהי, לא ריצה על הבנק, אבל התנפלות על הכספומטים, אפשר לומר כך, בזהירות. אתם חושבים שזה ישפיע איכשהו על, בהמשך על החלטות חברות הדירוג, או שבינתיים המצב רגוע?
אני חושב שכרגע לא. חברות הדירוג תמשכנה לעקוב ברמה יומית, אני מאמין, אחרי כל מה שקורה כאן בכלכלה, ובטח על המצב הפיסקלי כרגע, לאן הולכים השנה ברמה הפיסקלית, אם זה אומר גירעון, יחס חוב תוצר, חזית צפונית, כלומר הדברים האלה בוודאי שצפויים עלולים להשפיע, אבל זה משהו שכרגע אנחנו לא רואים אותו.
כן, התחלת לדבר על נושא הגירעון, בעצם יעד הגירעון שנקבע על ידי הממשלה הוא 6.6% בתקציב המתוקן של 2024, אבל לפי פרסומים שאני ראיתי, וגם אני נוטה להאמין שזה המצב, ייתכן ואנחנו נגיע ליעד גירעון של 8%. גם אתה מעריך שזה יהיה המצב?
יעד הגירעון, כמו שאמרת, שהממשלה...
בעצם אתה...
נכון.
אתה צריך לדעת את זה הכי טוב מכולנו, כי אתה זה שמגייס את
הכספים. נכון, אני צריך לחור, בדיוק. אנחנו בחשב הכללי צריכים להערך לכל מצב. זה לחלוטין הצודקת, סוניה. אנחנו, קודם כל, יעד הגירעון הוא 6.6%. זה מה שלא מזמן נקבע בתקציב המדינה, ואני מקווה שהממשלה תעמוד ביעד הגירעון הזה. אבל בכל מקרה, אנחנו באגף החשב הכללי מנהלים המון תרחישים. המון, כמו שאת יכולה לתאר לעצמך, כי בסופו של יום התפקיד שלנו זה לדאוג שיהיה כסף לפעילות הממשלה בכל תרחיש. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מנהלים את זה בצורה מאוד מאוד אחראית, עם הרבה מאוד תרחישים, עם הרבה נתונים, ואני יכול להבטיח שאנחנו ערוכים לכל דבר.
כן, התחלנו לגעת בצורת מימון הגירעון, אז אמרת שבעיקר אתם מגייסים מן הסתם בשוק המקומי. אם אתה משווה את הריביות שאתם מקבלים בשוק המקומי לעומת השוק הבינלאומי הציבורי, מה הסדר גודל של הריביות?
זה קשה מאוד להשוות.
בשוק המקומי יותר קל לכם לגייס.
כן, זהו, זה קשה מאוד להשוות, שנקרא, בין שקל לדולר, כי את התפוחים לבננות בהקשר הזה, צריך בעצם להעביר.
עדיין, אפשר לכמת ואפשר להמיר את ה...
בדרך כלל, תראה, ברמה הפיננסית התיאורה, ברור שהגיוס תמיד, לא קשור מלחמה או לא מלחמה, הגיוס בחול יקר יותר מהגיוס בארץ, כי בארץ אנחנו הריבון, אנחנו טריפל איי בדיפולט, ובחול אנחנו מדורגים מה שמדורגים, דאבל איי מינוס.
אז למה בכלל לצאת לחול?
זו שאלה מצוינת. אנחנו בעצם שנים, מה שהאסטרטגיה של החשב הכללי לאורך שנים היא לעשות פעם בשנה הנפקה בחול, כדי לשמור את הערוץ הזה פתוח, ולהשתמש למעשה בשוק המקומי כשוק המרכזי שלנו, והדבר הזה, וכאשר נצטרך, מה שנקרא לגייס בצורה מואצת, השווקים הבינלאומיים יתמכו בנו. וזה מה שקרה גם בקורונה, ב-2020 גייסנו בשווקים הבינלאומיים 80 מיליארד, וגם עכשיו, בעצם אנחנו מגייסים בשווקים הבינלאומיים 70 מיליארד שקל. עכשיו, לגייס עוד 70 מיליארד שקל בשוק המקומי, תוך כדי מלחמה, זה יכול ליצור לחץ מאוד מאוד כבד על השוק המקומי. בגלל זה, כמו כל סמנכ"ל כספים, אנחנו רוצים כמה ערוצי מימון, על מנת לוודא שאין עומס על אף ערוץ מימון, מה שנקרא לבד. ובהקשר הזה, אנחנו מפזרים את הסיכונים שלנו.
אוקיי, גיל כהן, סגן החשב הכללי במשרד האוצר, תודה שהגעת אלינו, והיה לי מאוד מעניין, ולא נגענו כמו שביקשתם בנושא חוק גיוס החרדים, כי בעצם אתה הגורם הממוני ולא יכולת לדבר על זה. תודה רבה.
תודה סוניה, תודה רבה.